גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם ולכן, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 257, האם חיסון נגד קורונה פוגע בהפריה חוץ גופית? שאלה שרבים שאלו בשנים האחרונות, גם על הסכמי אברהם ביחס ישראל והישראלים אליהם, ותאי גזע כגורם מסייע בטיפול במחלות ומעריך תוחלת חיים, האם זה אפשרי? לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. שאלה שעמדה בראש מעייניהם של הורים בתקופת הקורונה.
המחקר שלנו בא לענות על שאלה מאוד מאוד ספציפית, שעניינה את הציבור, גם של הרופאים וגם של המטופלות, והוא בעצם בא לענות על השאלה האם מתן חיסון בטרם טיפולי פוריות בעצם גורם להשפעה כלשהי על התוצאות של טיפול הפוריות.
חכו לתשובה במלואה, גם עד כמה טובים הסכמי אברהם לישראל ולישראלים.
ההסכם שאני יכול אפילו לצטט הוא מאוד כוללני ולא כל כך מתייחס לנקודות שישראל רוצה בהם, מיד אני אפרט. ויש, אני מניח, מעריך וגם די יודע שיש גם סעיפים סודיים כמו שבכל דבר.
ובסוף תאי גזע לטיפול במחלות והערכת תוחלת החיים.
אנחנו כבר נדע לקחת את תאי הגזע, לייצר מהם תאים חלופיים ולתת אותם כאמצעים תחזוקתיים לגוף שהולך ומתבלה, ועל ידי זה אנחנו נוכל לעמוד בהתחייבות שלי לבני אדם שאנחנו נחיה עד גיל 129 בבריאות טובה.
שלום דוקטור אתי ממן, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי מדיקל סנטר בהרצליה. שלום לך.
שלום רב.
הפריה חוץ גופית, פחות או יותר אנחנו יודעים מה זה, אבל בשנים האחרונות היה גורם שיכול היה להשפיע עליה לרעה. זה באמת קרה? נקרא לו בשם או ש...
כן, אפשר לקרוא לו בשם.
השאלה אם הוא יבוא. מעדיפים שלא.
כן, אנחנו יכולים לקרוא לו בשם. כל מה שקשור במגפת הקורונה שהתפשטה בעולם, העלתה הרבה מאוד שאלות גם לגבי השפעה על בכלל התחלואה של הציבור כמובן, אבל גם בפינה הקטנה שלנו, בכל מה שקשור בהשפעה של זה על טיפולי פוריות, על התוצאות שלהם, ובהמשך כמובן על הריונות, כי זה מאוד הולך ביחד, וזה גם מתחבר למה שנדבר עליו היום.
המחלה עצמה, וזה ככה הקדמה למה שנדבר עליו אחר כך, המחלה עצמה, יש איזה שהם מדדים או מקורות שמראים על כך שהיא באמת השפיעה על יכולות כניסה להיריון או על התפתחות עוברים אחר כך?
קרוב לוודאי שמחקרים כאלה הם צריכים להיות מאוד מאוד גדולים ורחבים, אז אין הרבה פרסומים על הנושא הזה, אבל יש כן פרסומים שהראו שטיפולי פוריות סמוך מדי לתחלואה היו עם תוצאות קצת פחות טובות. זאת אומרת שאם כבר אנשים חלו, היה כדאי קצת להתרחק מהתחלואה כדי לעשות את הטיפול, אז העריכו את זה בשלושה חודשים. צריך להיזהר, זה היו עבודות על מספרים קטנים, אבל בכל זאת הם כיוונו לאיזשהו כיוון מסוים שכדאי היה להימנע מטיפול ממש סביב התחלואה.
יש ממשק בין החלבונים של הקורונה לבין החלבונים שנוצרים בהפריה או שבאים לתוך הגוף?
זו שאלה טובה, כי היא תביא אותנו בעצם לנושא המרכזי של מה שנשוחח עליו היום. הועלתה איזושהי אפשרות לגבי חלבון שמצוי בתהליכי התפתחות של השיליה, שנקרא סינסיטין 1, ואיזשהו דמיון שלו לאחד מהחלבונים של וירוס הקורונה, ומפה התפתח איזשהו חשש שעלולה להיות תגובה חיסונית גם כנגד התפתחות השיליה.
המחקר שלכם בשטח הזה בחן מה בדיוק?
המחקר שלנו בא לענות על שאלה מאוד מאוד ספציפית, שעניינה את הציבור, גם של הרופאים וגם של המטופלות, והוא בעצם בא לענות על השאלה האם מתן חיסון בטרם טיפולי פוריות בעצם גורם להשפעה כלשהי על התוצאות של טיפול הפוריות. שאלה מאוד מאוד מכוונת, כדי שאנשים בעצם, שהמטרה שלה בסופו של דבר, היא בעצם, אם היינו רואים איזושהי השפעה, כמובן להתרחק מהחיסונים, או להפך, להתחסן בביטחה ולעשות את הטיפול ללא חשש.
דוקטור ממן, נדמה לי שהשאלה הזאת, הגם שהיא מאוד מכוונת ואפילו ממוקדת, שאלת המחקר התמקדה אולי בהיבט הזה, אבל בנקודה הרבה יותר, בואי נגיד, נקודה הרבה יותר ממוקדת.
זאת בדיוק הייתה שאלת המחקר.
והתשובה שהגעתם אליה, תרגיע את הציבור, או שאת אומרת בערבון מוגבל?
לא, אני חושבת שהיא יכולה מאוד להרגיע את הציבור, כי שוב, החלק מחוזק של מחקר יכול לבוא גם מהגודל של קבוצות המחקר, ואני חושבת שיש פה מסר די מרגיע.
כמה נשים השתתפו במחקר הזה? ואם תסלחי לי, אני אחזור למילים הראשונות, כמה אנשים, כי האם נבדקה גם האפשרות שהזרעון מגיע מאיזשהו גוף של אדם שאכן היה חולה במחלה?
אוקיי, אז מה שבעצם נבדק במחקר, זה בעצם אוכלוסיית נשים שחוסנה כנגד נגיף הקורונה, שוב, בחיסון של חברת פייזר, כשטווח החיסון היה בין שבועיים עד כשלושה חודשים לפני הטיפול עצמו, זאת אומרת, בטווח זמן רחב.
בחנתם מדרגות זמן או ש...
לא פילסנו את זה לפי מדרגות הזמן, רק אלה המאפיינים של קבוצת המחקר, והם הושבו לקבוצת מטופלות שלא חוסנו. עכשיו, צריך לזכור שכשאתה עושה טיפול פוריות, אז יש הרבה מאוד פקטורים שיכולים להשפיע על התוצאה, ולכן אחד הדברים שהם ברורים במחקר הזה, זה קודם כל הקבוצה שנבחרה כקבוצת ביקורת, כלומר אנשים שלא קיבלו חיסון, הם בעצם הותאמו בצורה מדויקת מבחינת הגיל, כי הגיל הוא אחד הפקטורים המרכזיים שיכולים להשפיע על התוצאות. בכל מקרה, אז בכל קבוצה היו כ-200 מטופלות, חלק שקיבלו, קבוצה, את המחקר זה קבוצה שקיבלה חיסון, והקבוצה השנייה היא קבוצה שלא קיבלה את החיסון, ובעצם הקבוצת ביקורת הותאמה בעיקר לפי גיל, אבל כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על התוצאה, בעצם נבדקו. למשל, סוג הטיפול שהיא קיבלה, הסיבה שהיא הגיעה לטיפול מלכתחילה, זאת אומרת, גורם ההיפריון שיכול להשפיע על התוצאה, ובעצם אפשר לומר שהמאפיינים המרכזיים שיכולים להשפיע על התוצאה, היו דומים לחלוטין בשתי הקבוצות. זאת אומרת שנשארנו עם מאפיין מרכזי אחד ששונה בין שתי הקבוצות, נשים שקיבלו את החיסון, נשים שלא קיבלו חיסון.
היה בהתחלה של המגפה, כשנתנו את החיסונים הראשונים, אז נתנו אותם בשתי מנות די קרובות אחת לשנייה.
נכון.
היה שם איזשהו פער שגם התייחסתם אליו או ש...
הקבוצה שלנו כולל אנשים שקיבלו את שתי המנות.
כלומר, את החיסון הראשון בשתי מנות.
כן.
ובהמשך? כלומר, כאלה שקיבלו, נניח, כמה זה היה, אחרי חצי שנה, נדמה לי, קיבלו את ההמשך, את המנות
הבאות. לא, הקבוצה שלנו, שוב, זה היה, המחקר בוצע בתקופה של אחרי החיסון הראשון, זאת אומרת, כאילו, ולכן בעצם, אנחנו בעצם הצלחנו לכלול פה רק את אלה שקיבלו את המנה, של שתי המנות הראשונות בעצם של החיסון.
הממצאים הם מובהקים?
בהחלט כן.
שמה הם אומרים?
הם מראים שני דברים מרכזיים. אחד, שהתוצאות של הטיפול, כלומר, אם נסתכל על הפרמטרים של כמות הביציות שנשאבו, שזה אחד הפרמטרים החשובים בתוצאות טיפול בהפריה חוץ גופית, אז כמות הביציות שנשאבו לא הייתה שונה. זאת אומרת, אין השפעה על הגירוי השחלתי כתוצאה ממתן החיסון. זאת אומרת, אישה שלוקחת חיסון, אם אני אפשט את זה, לא צריכה לחשוש לשלב הראשון של הטיפול, כי היא מקבלת בדיוק את אותו כמות ביציות. אין הפרעה לתפקוד השחלתי בעצם.
אוקיי.
ולתגובה לטיפול ההורמונלי שאנחנו נותנים כטיפול מכין.
נדמה לי שפה אפשר להבין גם מסקנת ביניים לגבי בכלל השפעה של חיסון על ביוץ.
כן, אבל אני חושבת שזה לא משהו שאנחנו בדקנו ספציפית, כי מטופלות של פוריות הן בעצם לא מבייצות באופן ספונטני. הן כאילו... אם הם יבייצו, אז לא יהיה לנו ביציות לשאוב.
נכון.
אז השאלה הזאת לא נבדקה כאן.
אוקיי.
היו דרך אגב דיווחים על כל מיני הסדירויות במחזור לאחר...
שזה יכול להביא אלייך נשים אחרות. שזה יכול להביא אלייך נשים אחרות.
לא, זה היה תקופה חולפת. זה לא גרם להביא עוד מטופלות לכאן.
והמסקנה השנייה?
אבל צריך לזכור דרך אגב שהשפעות על סדירות של מחזור יש להם כל כך הרבה השפעות, גם מתח נפשי יכול לגרום את זה. קשה מאוד יהיה להפריד בין זה. זאת אומרת, אישה שלקחה את החיסון ונכנסה לסטרס, אולי זה ישפיע על הלווסת, אז בהחלט יכול להיות שזה גרם להסדירות רק מהמחשבה הזאת.
על אחת כמה וכמה הקורונה, משום שדיברתי עם לא מעט רופאים שהצביעו על הרבה מאוד השפעות של הקורונה עצמה על מתח, על המתח הנפשי.
נכון מאוד.
ואז,
נכון מאוד.
ואז...
זה קשה מאוד לנטרל את כל הגורמים, בטח נפשיים, בתוך תהליך כזה.
אוקיי, והמסקנה השנייה?
המסקנה השנייה הייתה בעצם המסקנה, כאילו, שמה שחשוב בעצם למטופלים. האם הייתה השפעה על שיעורי ההריונות או לא? בסופו של דבר, המטופלת שמגיעה אלינו, המטרה שלה היא לצאת מפה בהיריון, והיריון כמובן שימשיך הלאה. והמסקנה השנייה הייתה שלא היה הבדל בין שיעורי ההריונות. עכשיו, כשאנחנו בודקים הריון, אנחנו בודקים את זה בשני שלבים. הבדיקה הראשונה היא בדיקת דם, זאת אומרת, זה הריון שאנחנו קוראים לו הריון כימי, הכוונה היא שכאילו הוא חיובי בבדיקות הדם. ואנחנו בדקנו עד השלב שבו עשו לאישה אולטרסאונד, וראו הריון ברחם, שזה מה שאנחנו קוראים שיעור ההריונות הקליניים. ובשני השלבים האלה לא היה בעצם הבדל.
אתם בדקתם גם... ופה אולי אני מקדים איזשהו מאוחר, אבל נראה לי שיש איזשהו קשר. בדקתם גם את ההשפעה של הזרע, כלומר, אם הגיע זרע מאדם מחוסן או מאדם לא מחוסן?
אז זהו, אז המידע לגבי החיסונים של הגברים היה חלקי כאן, ולכן אנחנו התמקדנו רק בזה. זה בהחלט יכול להיות שיש לזה איזשהו גורם משפיע, אבל... אנחנו בסופו של דבר לא התמקדנו רק בקבוצה של המטופלות עם החיסונים ובלי החיסונים. יש עדויות שמראות כאילו שחיסונים לא השפיעו על הזרע בעבודות אחרות, אבל בגדול לא ראינו הבדלים משמעותיים.
במילים אחרות, הקורונה כמגפה לא נגעה באזורי הפוריות.
אז זהו, אז דווקא פה, כאילו, זה משהו שכן, מעבר למחקר, אני חושבת שכן יש נקודה שחשוב להדגיש אותה, והיא שהקורונה כן נגעה אבל בהריונות. כשאתה שואל את עצמך, האם להתחסן או לא להתחסן, אז נכון, השאלה הראשונה זה איך זה ישפיע על התוצאות של הטיפול פוריות שלי.
אני רציתי לשאול אותך, מה הדאיג אותך שהלכת ובדקת עניין כזה? כי זה שאומרים, בסדר, אומרים, השאלה מי אומר?
אז זהו, אז העבודות שבוצעו לא על ידינו, העבודות שבוצעו על נשים הרות שחלו בקורונה, הראו בעצם שהתחלואה בקורונה של נשים בהריון, בחלק מהמצבים יכולה להיות גם יותר חריפה. זאת אומרת, ראו כמה דברים, ראו יותר אשפוזים, ראו יותר אשפוזים בטיפול נמרץ של נשים.
אשפוזים בהיריון?
כן, נשים שחלו במהלך הריון, היו יותר אשפוזים, יותר אשפוזים בטיפול נמרץ, והיה יותר מעט, מה שאנחנו קוראים לידות מוקדמות, זאת אומרת, יותר ניתוחי קיסרים, ויותר לידות מוקדמות. זה נכון שהעלו השערה, שאיזושהי דאגה של הרופאים לבריאות של המטופלת, גרמה ליותר השגחה ויותר אשפוז וכו' וכו', אבל כמובן, אם הייתה אפשרות לסיים את ההיריון כדי להקל על האישה, אתה יודע, מכל הלחץ ההיריוני וכו', אבל בגדול כן ראו איזושהי תחלואה מסוימת שהייתה יותר חריפה, לא באחוזים מאוד גבוהים, אבל בנשים הרות, ולכן המטרה הייתה בסופו של דבר להקטין את הסיכוי שנשים שהן הרות יחלו בקורונה.
אני רוצה להתעכב איתך טיפה.
ופה צריך לזכור, כאן הן באות אלינו דקה לפני שהן בהיריון.
אז כן, כאילו... בדיוק, אז זהו. אני רוצה ברשותך להתעכב איתך על תהליך המחקר. אתם אוספים נשים רק מפה או שמכל הארץ? כלומר, אוספים
נתונים? המחקר הזה כלל בעצם שני בתי חולים, קבוצת מחקר מהרצליה וקבוצת מחקר מאסף הרופא. זאת אומרת, נשים בכל זרוע היו משני בתי החולים האלה.
ואתם בדקתם רק את הנתונים לגביהן, או שאחר כך ניסיתם גם לבדוק דברים שאולי עלולים להשפיע, או שבאמת השפיעו, נניח, אם זיהיתם באיזשהו מקום סטיית תקן, בדקתם אם הייתה לזה איזושהי השפעה של גורם אחר, או אולי של גורם המחלה?
שוב, אנחנו עשינו, אתה בעצם בשיטות סטטיסטיות יותר מתקדמות, אתה מנסה בעצם לבודד את הפקטורים שיכולים להשפיע על התוצאות שאתה רואה, וגם בבדיקה הזאת בעצם ראינו שבעצם לא היה שום פקטור שהשפיע על תוצאות, כולל מתן חיסון או לא.
כלומר, כולם היו פחות או יותר באותו קו.
נכון מאוד. זאת אומרת, מתן חיסון לא שינה בעצם את התוצאות, וזה מה שהיה חשוב לציבור לדעת, שאין חשש להתחסן.
זה הפתיע אותך?
האמת שלא.
כי למה? כי שוב, אתי, אני רוצה לחזור, את יודעת מה, לפני שתגידי לי למה זה לא הפתיע אותך, אני באמת רוצה לשאול, למה אם ככה היה צריך, למה משהו אם ככה היה צריך להדאיג אותך? הרי בקצה ידעתם ש... החלבונים האלה של של הנגיף הם לא כאלה, כלומר הם יכולים להיות מסוכנים ברמה של פגיעה במערכת הנשימה. הם פחות יורדים לרחם או למקומות כאלה.
אני חושבת שבאופן כללי הציבור, כשאתה בא, בכלל היה איזשהו סימני שאלה לגבי חיסונים, היה הרבה גם אנשים שלא, שבחרו לא להתחסן, אז, והחיסונים האלה היו חדשים, ואושרו כזה בתהליך מזורז כזה, כמו שהזכרנו קודם, לטובת הציבור כמובן, אני חושבת שהתהליך הזה בסופו של דבר הציל הרבה מאוד בני אדם, אבל בעצם כשמתעוררים סימני שאלה, זה נכון מבחינה רפואית, לבדוק את זה. צריך לזכור שקבוצת המחקר שעליה נוסו החיסונים לא כללה לא נשים בטיפולי פוריות ולא נשים בהיריון. זאת אומרת, הקבוצת מחקר שעל פיה אושרו החיסונים לא כללה את הקבוצות האלה. אז היה יתרון מאוד גדול למחקרים שהתעסקו בקבוצות הספציפיות האלה ובהשפעת החיסון כדי להעלות את הבטיחות, את הבטיחות שלו ואת ה... נטייה של הציבור כמובן להשתמש בו כתוצאה ממחקרים שיחזקו את האמון של הציבור בחיסון.
אז אפשר להגיד באופן ודאי שחיסוני קורונה לא, גם לא אמורים, לא פוגעים ככל שהם יודעים ברעיון חודקופי.
נכון, צריך להיות כאילו בסופו של דבר עדיין זה מחקר לא קטן על 200 נשים בכל זרוע וזה, אבל כמו שהזכרתי החיסרון שלו זה שאתה מסתכל לאחור. אם אתה רוצה לבדוק בצורה מאוד מאוד יסודית אתה בעצם צריך להסתכל קדימה, לקחת קבוצות.
אז יש כבר מחקר המשך?
אם יש מחקר המשך, לא אצלנו כרגע, אבל זה גם, אתה יודע, הקורונה לשמחתי, שיעורי תחלואה ירדו, ושיעור הצורך בהתחסנות ירד, אז מטבע הדברים זה, אבל זה שיעור, אני חושבת, שיעור חשוב גם לעתיד. אנחנו גם בדקנו את זה אחר כך עם נשים שלקחו אפילו, זה מחוץ למה שהתכוונו דיין היום, אבל אני רק אומר בשתי מילים, שאנחנו גם בדקנו מה קרה עם נשים שהתחסנו תוך כדי הטיפול. האם תוך כדי הטיפול החיסון יכול לגרום לאיזושהי השפעה? וגם שם מצאנו שבסופו של דבר החיסון לא השפיע לרעה על התוצאות של הטיפול. ואנחנו יכולים, אני חושבת, להגיד מהתוצאות של שני המחקרים האלה, כמובן בזהירות המתבקשת, בגלל כל מה שהזכרתי, שאנחנו חושבים שהחיסונים בטוחים לשימוש לציבור, לפחות של המטופלות פוריות.
דוקטור אתי ממן, מרתק בהחלט, ואני חושב שיש בזה בשורה מאוד משמעותית. תודה רבה לך.
שמחה, תודה לך.
שלום לפרופסור משה מעוז מהמחלקה ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. אתה גם עמית מחקר בכיר במכון טרומן. שלום לך.
שלום וברכה.
אמרתי את כל הטייטל כמו שצריך, ככה, כמו שכתוב לך על הדלת.
כן, בדיוק.
ודרך הדלת שלך היו אמורים להיכנס הסכמי אברהם לחוות דעת?
נכון, בין היתר. רק לאחרונה גמרתי, סיימתי ספר על מלחמת האזרחים בסוריה, אבל אני חושב שהעניין של הסכמי אברהם הוא אולי יותר אקטואלי ומעניין את הציבור הישראלי.
זה בהחלט. אני, לפני שניגש למחקר, יש לי שאלה. נדמה לי שהסכמי אברהם נחתמו פחות בידי העם, יותר בידי מדיני, פוליטיקאים לצורך העניין. כלומר, סוג של כאלה שאמורים להיות נבחרי ציבור, לפחות בישראל ובמדינות הדמוקרטיות, אבל זה לא ממש אלה, זה לא ממש המנהיגות המקובלת.
לא, הם המנהיגות בזכות עצמה, מפני שכל המדינות שאיתן חתמנו על הסכמי אברהם, הם לא מדינות דמוקרטיות. השלטון נלקח או בכוח או בירושה, והציבורים הולכים יחד איתם. אני רוצה להזכיר לך עוד מה, זה לא רק שהם לא דמוקרטיות, למשל, רוב מדינות המפרץ, יש שם, התושבים ברובם הם בכלל לא ערבים. הם עובדים, אני לא יודע, ביקרת שם, אני ביקרתי.
אוקיי.
הרוב העובדים הם הודים ופקיסטנים ואינדונזים וכל מיני אחרים.
אבל עדיין יש אוכלוסייה מוסלמית לא קטנה.
כן, אבל אני אומר, הם במהירויות הללו שדיברנו, הם דווקא מיעוט. הם לפעמים יכולים להיות 10-20% מול היתר, וזה יכול, יש לזה השלכות. כלומר, אם המנהיג מסתלק, אז הדברים משתנים, וזה קורה, היו שם גם לא מעט הפיכות. בכל אופן, אתה צודק מאוד שאתה אומר, שההסכמים עם הפוליטיקאים או המנהיגים או ראשי השלטון ולא עם הציבורים, מפני שפרט לאיחוד האמירויות, במידה מסוימת גם מרוקו, ההסכמים לא מאושרים ועל ידי הציבורים. אני עברתי על המון חומר כמובן למחקר שלי, יש סקרי דעת קהל, גם ערביים, גם אמריקאים, גם אחרים, שמראים שרק אחוז קטן מהציבור תומך, הרוב לא תומך. ואני אתן לך משל כמה דוגמאות שאתה מכיר, ולאחרונה היה מונדיאל בקטר.
כן.
אז שם כולם הללו ושיפקו את הפלסטינים וגינו את ישראל.
אני אבל רוצה לשאול אותך, פרופסור, בהקשר הזה דווקא, לאו דווקא של המונדיאל, אבל בהקשר הזה של האוכלוסייה, העובדה שיש שם הרבה מאוד עובדים זרים ממדינות, בוא נגיד ממדינות שהן מזרחה, מזרח התיכון, לעובדים האלה יש איזושהי השפעה על השלטון עצמו בהיבט, אתה יודע מה, אם לא דמוקרטי, אז לפחות מותר להם להפגין, מותר להם להתארגן.
שום כלום.
כלומר, אין להם השפעה בכלל.
שום, הם לא מצביעים גם כן, וגם לא, והם גם נספרים בסקרים. אפיזודה, אני שהייתי שם, ניסיתי להמריד אותם נגד השלטון, אבל הם לא הסכימו, ושהם תלויים מאוד בהכנסה שיש להם שם, הם שולחים את זה למשפחות שלהם.
כלומר, אז אם אנחנו מסתכלים נניח בעיניים אמריקאיות, אז חלק מההסכמים נחתמו עם חוות, חוות שמחזיקות שכירים, אתה יודע, לא ממש מדינות.
כן, וזה שוב נקודה טובה שאתה מעלה, שבמידה רבה מאוד ההסכמים הם יוזמה אמריקאית, ונעשו מתוך שיקולים לקבל סיוע אמריקאי. אם אתה רוצה דוגמאות, למשל, איחוד האמירויות הובטח להם תמורת ההסכמים, וההסכמים הם בסדר, אני מוכרח לומר, הובטח להם F-35, סדרה של מטוסים, F-35. ניקח מדינה אחרת, סודן, שם הובטח להם להסיר את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור, מרשימה אמריקאית, ולהשיג להם מיליארד דולר מהבנק הבינלאומי. קח את מרוקו. במרוקו יש להם הרי מלחמה נגד אלג'יריה על סהרה המערבית, ששם המורדים הם הפוליסריו. כן. מרוקו תובעת ריבונות, ואחד הצ'ופרים שהם קיבלו מאמריקאים להכיר, שאמריקה תכיר, וגם ישראל דרך אגב, בריבונות של מרוקו על סהרה המערבית. כלומר, יש כאן שיקולים אסטרטגיים שהם לגיטימיים, אבל העם לא מעניין. מה שהעם מעניין, שוב, לפי המחקרים שלי, זה
לחם וחיים.
הפלסטינים.
הפלסטינים פעם אחת.
החיים שלהם גם כן, ודאי.
והלחם והחיים.
כן, הלחם והחיים ודאי, זה בסיסי. אז מצבם לא רע, בעיקר באמירויות.
אני משוכנע בזה. תגיד, איך חוקרים דבר כזה? כי אתה יודע, יש הסכמים, אבל ההסכמים נשענים על הרבה מאוד רבדים שחלקם תרבותיים, חלקם מדיניים, חלקם, כמו שאמרת, אסטרטגיים. כן. איך חוקרים דבר כזה?
תראה, אני קראתי את כל ההסכמים, ואגב, ההסכם שאני יכול אפילו לצטט, הוא מאוד כוללני, ולא כל כך מתייחס לנקודות שישראל רוצה בהם, מיד אני אפרט, ויש, אני מניח, מעריך, וגם די יודע שיש גם סעיפים סודיים, כמו שבכל דבר. במקרה הזה אני רוצה לומר לך, הציפייה של ישראל, החזון של ישראל, שבחלקו הצליח, זה שיפור המעמד האסטרטגי של ישראל בעולם הערבי ובמוסלמי. כמו שאחד השרים אמר, מסעודיה ועד אינדונזיה, אתה יודע, יש 57 מדינות מוסלמיות, כן. עם 2 מיליארד אנשים. ישראל רוצה להגיע לחלקם. אז ובכן, זה היה היעד אחד. אז הוא הושג, ואני יכול לפרט, הוא הושג באופן חלקי, ואפשר לפרט כל דבר. יעד שני מאוד חשוב, שקשור לזה, ליצור ברית הגנה צבאית מול האיום האיראני. של אותו מדינות הערביות, והיעד השלישי זה לנתק את פתרון הבעיה הפלסטינית מהיחסים עם מדינות ערב. כלומר, אנחנו עושים איתכם שלום, העניין של
הפסקת תגיד, יש, לא לעניין. תגיד, יש איזשהו מסמך, או איזושהי פתווה, או איזשהו משהו כוללני שעליו נשענים ההסכמים האלה, לאמור, זה מקובל על כולנו וממנו אנחנו מתחילים ועליו אנחנו נשענים כל פעם שאנחנו צריכים איזו תמיכה, בוא נגיד מוסרית, דתית, פוליטית, מדינית, מה שלא יהיה.
כן, מדי פעם בפעם יש פתוות שמוציאים המנהיגים הדתיים בהשראה או בביקור, או בבקשה או בלחץ של המנהיגים הפוליטיים. אני הזכרתי לך מקודם פתווה מאוד מפורסמת של ג'אד אל-חק, שהיה מופתי ראשי של מצרים, בזמן השלום עם של ישראל עם מצרים 1979, הוא הוציא פתווה כדי לחזק את השלום של סאדאת הציע, שמרשה למוסלמים לעשות שלום עם יהודים, עם היהודים ועם ישראל, בתנאי שהאינטרסים המוסלמים יישמרו, וגם ירושלים או מזרח ירושלים תהיה בידם.
זה היה הסכם, זה היה הסכם, או בוא נגיד, זה היה מסמך המסגרת של הסכמי אברהם גם, או שכתבו משהו חדש?
לא, הסכמי אברהם לא התייחסו לזה, התייחסו באופן כללי לשלום במזרח התיכון וליציבות, אבל בכל מדינה ומדינה היה איזה איש דת שנתן לזה תמיכה, גם בסעודיה.
הוא היה צריך להיות מקובל על כולם באיזשהו מקום.
נכון, והיו כאלה שהתנגדו, שהיו נגד, וגם טיפלו בהם. ואם היו נגד, סילקו אותם. אז הדברים הם מאוד מורכבים.
פה המשענת היא מה שקרה לנשיא סאדאת, אחרי שהוא חתם על ההסכמים.
בדיוק.
אז שאלתי אותך, איך אתה חוקר? אוקיי, אז אתה קורא את ההסכמים האלה, אבל אתה, כדי להבין את המשמעות שלהם, גם צריך להכיר את המשענות המשענות המדיניות שלהם, ולמעשה כל משענת אפשרית.
תראה, אני עוסק במזרח התיכון לפחות 50 שנה, ואני קורא ערבית, ואני רואה את העיתונים ואת הבלוגים שלהם, ואני משווה ומעמת את זה עם חומר אחר, מטורקיה, אני גם קורא טורקית, וכמובן ארצות הברית,
מעורר קנאה, אני מוכרח להגיד.
ואירופה וישראל. זה המלאכה של החוקר להשוות ולמקורות, כדי לא ליפול בפח. ואני תמיד פוחד, זה אחד החששות שלי, מה שאומרים באמריקה, to bend over, להזדהות עם איזה צד מסוים. ולכן אני רוצה להיות, ואני מאמין בזה, אנשים חושבים שאין, אני מאמין באובייקטיביות. אבל לשקול את הדברים בצורה, להניח אותם לפרש, כל קורא יחליט אם הוא מסכים עם זה או לא.
ספר לי על הספרות המדינית שעליהם, או שעליה נשענים ההסכמים האלה. אני יכול להבין שזה לא הקוראן.
גם הקוראן.
קשה, כן?
כן, הקוראן והתפסיר, שזה הפרשנות, ויש להם, כמו שאצלנו יש. ואתה יודע מה שכתוב אצלנו.
אבל אני פרופסור רוצה לדעת על טקסט יותר חדשני. זאת אומרת, איזשהו ספר או איזושהי מסגרת, איך נקרא לזה, מסגרת רשמית מדינית, שעל חלק גדול ממנה נשענים ההסכמים האלה, שהיא בעצם נותנת לו גם את התמיכה הפוליטית מצד אחד, המדינית, המוסרית, החברתית, הכל. יש דבר כזה?
יש הרבה ספרים, ולמרבה הצער, רובם הם לא בכיוון החיובי, אלא דווקא בכיוון השלילי, והם נוטלים מהקוראן כל מיני פסוקים אנטי יהודים, אנטי ישראלים, כמו שציינו, אתה יודע, אתה זוכר את זה בטח, על התורה נאמר, הפוך בה והפוך בה דחולי בה.
כן, אבל גם נאמר במופלא ממך, אל תחקור. זאת אומרת, אל תלך למקומות שאתה לא יכול להבין אותם. עכשיו, פה יושב נתניהו מצד אחד, וכל המנהיגים הערבים מהצד השני, או אולי כולם יושבים באותו צד, אבל נתניהו יכול להיות שהוא מבין היטב את מה שכתוב בתנ"ך, ויש לו פרשנים לטובת העניין הזה, כמה הוא מבין את המשמעויות של הקוראן במקרה הזה. כלומר, מה נותן לו את היכולת לעשות הקבלה בין הדברים.
שאלה טובה, אני מקווה שיש לו יועצים שמבינים את הקוראן.
פרופסור, אתה נהיית פוליטיקאי, מה קרה?
לא, אני עבדתי עם ראש הממשלה, עבדתי עם רבין ועם שרון ועם עזר ויצמן ועם אחרים בפרס, והם לא כל כך מתרשמים, הם רוצים לשמוע דברים שמתאימים להם.
כן.
ולא שמנוגדים להם.
אבל אתה יודע, מתאימים להם זה בדיוק לא איך שמפרשים את זה במדינות ערב.
נכון, נכון. לכן אני אומר, ההסכם פה, בוא נצמצם את זה ונגיד, הוא מבוסס על אינטרסים כלכליים, פוליטיים, ביטחוניים, ולא על רצון ועל השאיפה של לדו-קיום. זה יבוא.
אבל לפני זה, משה, ברשותך, עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
יש לי שאלה ש...
אני אתן לך רק אינדיקציה אחת.
כן.
איך הציבור מתאר. תראה, אחרי הסכמי אברהם, אלפי ישראלים נסעו לאמירויות, לבחרן, כמובן למרוקו. כמה הגיעו לפה? מעט מאוד.
אמרת בעצמך, מרבית האנשים משם הם עובדים זרים של אותן מדינות.
אבל אלה שלא עובדים הם מאוד עשירים, והם יכולים להגיע. ואנחנו מדברים באמת על ארבע מדינות, וחוץ לזה גם מרוקו, ויש שם קשרים. מצרים וירדן, עשינו אותם שלום.
כן.
כלומר, אתה אומר... כמה ביקרו?
תראה, אני ראיתי ביקורים שלנו. אתה אומר, יש כאן עבודה לשרי התיירות, החקלאות, הכלכלה, וכל אלה שאמורים למשוך לכאן השקעות גם מהמקומות האלה. יש לי לך שאלה, באיזה מסמך מהמסמכים שעליהם נשענים ההסכמים האלה, יש פה מספיק חורים כדי, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, לגרום להם ליפול?
לא, אין שם, שאלת על ספרים מסוימים, אין משהו מיוחד. יש דווקא, אין לך יותר ספרים שמגנים את ההסכם עם ישראל. אתן לך דוגמה, אני היסטוריון, דיברנו על הסכם מצרים-ישראל, עוד לפני כן, אחרי מלחמת ששת הימים, מצרים על עזר, שזה המוסד הדתי שם, כינס, מאות אנשי דת מכל העולם המוסלמי הוציאו ספר ענקי בערבית, אני קראתי את זה, דברים נוראים, אנטישמיות נוראית, לא רק אנטישמיות מוסלמית, אלא גם הם לקחו מהנצרות אנטישמיות, וזה נורא.
אדם הוא אדום בכל העולם.
זהו, אז אני מוכרח לומר שהציבורים מושפעים מדברים כאלה. ודברים חיובים על ישראל יש, אבל מעטים מאוד. מדי פעם בפעם יש איזה מאמר שצריך לישראל, ואז מגנים את אותו אדם. היו מקרים כאלה. כלומר, אווירה לא טובה.
וזה עדיין משפיע, פרופסור, אנחנו על הקצה כבר. אז שאלה אחרונה ברשותך, אתה רואה עתיד ארוך להסכמי אברהם?
אני חושב במובלה, הבנת מה הם מצפים. ברגע שהבעיה הפלסטינית תיפטר, בצורה סבירה, לא במקום ישראל, לצד ישראל, מדינה פלסטינית, מזרח ירושלים כבירה, אני חושב שזה יפרוץ את הדרך. ותראה, כל הדברים, כל המסמכים, הרעיונות וכדומה, אומרים אותו דבר, פקיסטן, אפילו איראן, אינדונזיה, ראיתי באינדונזיה, דיברתי עם אנשים, במלזיה, בכל המקומות הללו, זה השורש של הדברים. הבעיה היא, שוב, זה די פוליטי, אני אוכל להגיד את זה, אמרו שרים לפני כמה זמן,
וזה המוטו, מוטב ירושלים המאוחדת משלום עם הערבים. זה לא טוב.
פרופסור משה מעוז, תשמע, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, נאלץ להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה לך.
Let's go. One's for the money, two's for the show. Three, you can smoke, four's for the dro. Five, you on I-95 with that blow. Six, what you win when you about to go. עם פלור שיקור, חם כמו קיטור תן כבוד מירי בן ארי על הכינור רגל בחדר ואז קורס קאמן ישראל על המבט שעלה ג'ו בדן גל של מזומני בא כמו צונאמי מקופל בתוך הכיס בת לא אורי גם עם עמי מייק דינמי שור זה ברור קלאסית ופרסי איזה חיפור גם מנגנת גם שולחת יד ושומרת מקום ואור לסב ליד אז אני אדאג לך כאן תדאגי לי שם שעות הפוכות אתה אביא אני שם מתעסק עם אקום ואמי עתיד תסכים להביא עוד גרמי וואט, אוקיי, עם קאט שורה אחרונה המון כבוד לטאק עד ששוב פעם בא 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 זורק מילה ורפ ישראלי בן ארובה בא בא מימי מיקס טייפ אק עליו אק אני אסב סב כלום לא נכתב סגנון מהקצה של הלשון אפשר לדעת מילים אני יורא אתה רואה אפשר לגעת וגם אם נדתקע מי מתפרנס שאחרים קונים ממוזיקה פלאפל בנס גד בלס אנחנו יוצרים מתקדמים מימים דיסק בחנויות כל המעריצים רציציצים ציציצים בכל מקום מכל כיוון סיכום אי אפשר לנשום אף שלי סדום שומר על המילים זוג שמפניה יעקב קוריאה אתה לא במאפיה טאק זו הקבוצה רק למי ששואל שלא תתבלבל סבלי מנהל C-O-I-L מי מיה מיה מייצאק רצה לבמה את כל המתחרים מורק אני כן זה אמיתי סבלי מנהל ריקלי ו-T-A-A-C-T-A-A-C-T פש רוץ תברח מכאן אני דרוך מוכן ומקוון ארוך לבלגן רוצה לצאת לבטל מה סגנון שלך מדלדל נמחק מהיקום כן
שישים עלו בצל סבלי מנעל פנומנל שפחתה
הנה שוב בבבא 360 בסבבבא מעלות בצל זה המיקסטייפ הבבבא ג'יניאס איי איי חכה עצור מי משחק אותה גיבור בור ללא תחתית והוא יכניס אותך עמוק מוקיון אתה בבא מולי כדאי לשתוק
שלום פרופסור אריאל רבל מנהל רפואי של חברת קדימסטם
שלום רמי
המחקר שלך נועד להביא את הרפואה, אני אתאה אם אני אומר למקום חדש?
הרפואה כל הזמן מתקדמת, בתוכנית שלך אנחנו מדברים על המחר.
כן.
אז יש את המחר, חדש, יש את המחרתיים.
כן, בוקר של יום חדש.
אז במחר אני רואה שאנחנו נהיה מסוגלים לרפא מחלות שהיום ניתן רק לדמיין שאנחנו יכולים לרפא אותם. למשל, סוכרת, אנחנו נוכל לייצר לבלב מלאכותי, להדפיס אותו בהדפסת תלת ממד, להשתיל אותו לתוך גוף של חולי סוכרת, והם יבריאו.
מה יעשה הלבלב המקורי? הוא לא יחשוב שיש לנו שם איזה, איך זה נקרא?
הלבלב המקורי בחולי סוכרת לא מתפקד, זו מחלה אוטואימונית שתוקפת את הלבלב. תאי הבטא של הלבלב, מתו, לא קיימים, לא מתפקדים. אין לנו צורך לעשות עם הלבלב שאינו מתפקד מאומה, ואנחנו גם לא צריכים להכניס את התאים שאנחנו מייצרים לאותו מקום. אנחנו יכולים להכניס אותו לכל מקום שמתחבר לזרם הדם.
אבל לא הרגיש כאילו הכנסת לו את מיסטר אמריקה שם, שילחם נגדו?
זאת שאלה טובה, כי באמת הבעיה העיקרית שאנחנו מתמודדים איתה בקדימסטם, עם החוקרים כאן, היא כיצד למנוע דחייה אימונולוגית, מכיוון שהתאים שאנחנו מייצרים הם מתאי גזע עוברים. אנחנו לא משתילים תאי גזע, אנחנו משתילים תאים בוגרים, אבל הם מיוצרים מסטם סלס, מתאי גזע. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יידחו על ידי מערכת החיסון של המטופל. וזה האתגר שלנו בימים אלה.
בואו נשלים רגע את הרקע של השיחה. החברה שלכם בעצם לא עוסקת בריפוי מחלות, אלא בניסיון למנוע אותן מראש.
זה המוחותיים, זה המוחותיים.
לא, רגע, סליחה, לזהות, לזהות את קיומן אצל אנשים שסובלים מהן, או מתחילים...
בחזון שלי אני מדבר על זה שמחר אנחנו נטפל במחלות, אבל מוחותיים אנחנו כבר נדע לקחת את תאי הגזע, לייצר מהם תאים חלופיים, ולתת אותם כאמצעים תחזוקתיים לגוף שהולך ומתבלה, ועל ידי זה אנחנו נוכל לעמוד בהתחייבות שלי לבני אדם, שאנחנו נחיה עד גיל 129 בבריאות טובה.
השאלת המחקר הכללית היא איך עושים את זה, או שיש קצת יותר
אנחנו
מזה?
אנחנו כבר עושים את זה, יש כאן בבניין עכברים שמושתלים מעל שנה בגופם תאי לבלב מבני אדם, מתאי גזע של יומן, והם ללא סוכרת, ואנחנו יודעים לעשות את זה. מחלה נוספת שאנחנו מטפלים בה, וזה כבר בניסוי קליני בעשרה חולים שעשינו בבית חולים הדסה, זו מחלת ALS, מחלת ניוון שרירים קשה, שהיא מחלה חסוכת מרפא.
Okay.
אז מדובר בתאי עצב, תאי נוירונים שהם חולים, ולנוירונים יש תומכי לחימה שנקראים אסטרוציטים, אלה תאים, תאי תחזוקה שמחזיקים אותם. אנחנו מייצרים אסטרוציטים מתאי גזע, והאסטרוציטים האלה מוזרקים ל-CSF, לחוט השדרה של חולים. בינתיים בעשרה חולים עשינו בדיקות של בטיחות, של סייפטי, והוכח שהתאים שלנו בטוחים, ואולי אפילו הייתה האטה קלה בהידרדרות המחלה.
בוא נתור אותך בתור, בוא נגיד, הסבר ראשוני, מה זה תאי גזע? כדי שניישר קו.
בכל אדם יש התחלה.
כן.
התחלה שלנו היא מביצית.
במקרה שכולנו יש התחלה, אמצע וסוף.
נכון.
עדיין, אוקיי.
נכון. כמו כל סרט טוב, יש התחלה, אמצע וסוף.
אוקיי.
ההתחלה שלנו היא ביצית מהאימא ואת הזרע מהאבא.
כן.
בזמן ההפריה מתחברים הקרומוזומים, ונוצר את הגזע הראשון, שהוא בעצם יכול להיות האב טיפוס או האבא של כל התאים בגוף. הוא מתחלק לשתיים ולארבע ולשמונה. כל התאים, כל השמונה תאים האלה, זהים אחד לשני לחלוטין. אם אנחנו ניקח תא אחד מהתאים האלה, הוא למעשה יכול להפוך לכל תא בגוף. אלה תאי הגזע שלנו. אז במקרה שלנו, אנחנו משתמשים בתאי גזע עובריים, והתאים האלה הופקו מזוג בהדסה שעבר טיפול, תרמו אותם עבור המחקר, הם עברו חלוקה, כיוון שהתאים האלה מתחלקים לנוסוף, אנחנו, יש לנו ליין אינסופי של תאי גזע, שאנחנו מאותו זוג יכולים להפיק אינסוף תאים.
אתר זה מסוגל לזהות בעצמו באיזה בעיה לטפל, או שצריך להכווין אותו?
בתוך הגוף קיימים מנגנונים, שאם למשל יש לך פציעה מסוימת, יגיעו לשם תאי גזע וירפאו את העצם שלך שנשברה.
אוקיי.
אנחנו יודעים היום את הסיגנלים, את הפקודות לתאי הגזע, לאן להתמיין. אז אנחנו עובדים על שתי מחלות, אז חלק מהתאים שלנו הולכים לכיוון של אסטרוציטים, לטיפול ב-ALS, ואותם תאים אנחנו מסוגלים לעשות להם מיון לכיוון אחר, לתאי בטא של הלבלב לריפוי סוכרת.
ואני אהיה קצת עקשן, שאלות המחקר הן זהות, כלומר, הן מתייחסות לאופן פעולתם של תאי הגזע בשני המקרים, או שזה כל אחד, בוא נגיד, יש לו מקרה פרטי של שאלת מחקר?
שאלות מחקר יותר קשורות למקומות כמו מכון ויצמן, שם אבא שלי, פרופסור מישל רבל, עסק כל חייו בשאלות מדע בסיסי.
אוקיי.
באיזשהו שלב בקריירה שלו, הוא החליט להתעסק גם בנושא של תאי גזע, וכשהוא יצא לפנסיה, הוא הקים עם כמה אנשים את קדימה סטם, שאנחנו יושבים פה כרגע. קדימה סטם היא חברה יישומית. אנחנו מתעניינים בשאלות מחקר שקשורות להצלחה של התאים שאנחנו מייצרים, והמטרה שלנו היא לרפא מחלות באמצעות תאים.
עדיין אתה מייצר לכל דבר כזה תהליך מחקרי כדי לבדוק.
אנחנו מסתמכים על מחקרים של הרבה אנשים בארץ ובעולם, וכדי לדעת איזה פקודות תא גזע צריך להתמיין לכיוון מסוים, זה מבוסס על הרבה מאוד מחקר שנעשה לאו דווקא בקדימה סטם. יש לנו כמה פטנטים שלנו, אחד מהם למשל קשור בהתמיינות של תאי בטא, כדי לדעת איזה מהתאים הם מתאימים לנו ואיזה הם פסולת, יש לנו תהליך מיון מסוים.
ואז איך עושים אותו? זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאתה מכניס את כולם ובודק כל תא בנפרד איך הוא עובד?
יש שיטות לבדוק תאים, לדעת אם הם מתאימים ועונים על ידי סמנים מסוימים, ואם הם עונים לקריטריונים.
אני רוצה קצת לשמוע על זה. יש תהליך כזה שאתה יכול לראות באיזושהי צורה, איך הדבר הזה קורה? זאת אומרת, באופן ספקטרלי, באופן, בשיטה אחרת של הסתכלות, או איך?
יש מכשיר שנקרא פקס, שהוא לא קשור לפקסימיליה, אלא סל סורטינג, שהוא מאפשר על ידי צובענים מסוימים לסמן חלבונים, ואנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, ואותם אנחנו לוקחים אלינו, או מסלקים החוצה לפי התכונות שלהם.
ואז יש להם גם אפשרות לעבוד אחד עם השני, או כל אחד עם חלבון אחר?
נכון, בוודאי. אנחנו יודעים שתאים עובדים ביחד ברקמה, במקרה של סוכרת, אנחנו לוקחים את תאי הבטא ואנחנו שמים אותם ביחד בצברים מסוימים, כן? הם נקראים איילץ, איים קטנים כאלה. ותאים, התקשורת בין התאים היא מאוד מאוד חשובה. תא לא עובד בדרך כלל לבד, הוא עובד עם החברים שלו, יש קשרים, יש ממברנה. אז השאלה שלך היא באמת שאלה מצוינת, ובאמת המאמץ שלנו העיקרי כיום הוא למנוע את הדחייה של התאים שלנו, שאנחנו משתילים אותם, ולוודא שתא עובד נעים להם, ושהם שמקבלים מספקת דם, ושמקבלים חמצן, כל
יודע,
הדברים
הטובים. אתה יכול לשלוח אותם לגוף כמלון של 5 כוכבים, אבל באיזשהו מקום הם תמיד יגלו את הסדין המלוכלך, או את המקלחת המזוהמת, ואז יכול להיות שהם כן ייצרו איזושהי דחייה. אתה יכול לראות את זה בעין, אתה רואה את זה בפלט מחשב, איך אתה רואה את זה?
אנחנו בקלות יכולים למדוד את רמת הסוכר בדם,
אוקיי.
ואם הסוכר מאוזן, אז אנחנו יודעים שהתאים שלנו מתפקדים, כיוון שמדובר בחולי סוכרת.
בוא נלך למצב שלא מאוזן.
שאנחנו לקראת ניסויים קליניים בעתיד. כיום, כמו שאני מדבר איתך, התוצאות שיש לנו, זה תוצאות מעכברים, שהשתלנו תאי גזע, שעשינו אותם לתאים בוגרים של בני אדם, ובעתיד אנחנו נוכל, אצל חולי סוכרת, לעקוב אחרי רמה של המוגלובין מסוחרר, המוגלובין A1C, כביטוי לאיזון סכרת ארוך טווח.
בוא נלך ל-ALS, כי שם נדמה לי שהסכרת אנחנו קצת, אתה יודע, פה ושם שומעים על זה די הרבה. ALS, עבור רובנו זה סוג של חור שחור. מה קורה בעצם? מה התהליך שמביא להתנוונות השרירים?
אז השרירים מקבלים פקודות מנוירונים, מתאי עצב אומרים כן. בעברית. תאים מאוד מאוד ארוכים. אם אני נותן לך פקודה כרגע להרים את הבוין של הרגל, אז למעשה הפקודה מתחילה מהגולגולת, מהמוח.
הרמתי.
הולכת לאורך כל חוט השדרה עד כף הרגל.
אוקיי.
אז האקסון הוא מאוד מאוד ארוך, ובחוט השדרה יש אזורים שהעצבים האלה יוצאים החוצה, ויש בעיה בנוירונים עצמם. המחלה מתחילה בעצב, וכתוצאה מזה השריר מתנוון ולא מתפקד, עד שבסופו של דבר הגורם למוות בדרך כלל זה בעיה בשרירי החזה ובעיות נשימה.
אז רגע, אתה עובד בראש? כלומר,
לא, אנחנו משתילים תאי תמך, את התאי תמיכה שלנו, את האסטרוציטים שהם יודעים לתקן ולתחזק נוירונים, תאי הצו, אנחנו מזריקים אותם ל-CSF, לנוזל בדרך אגב, כמו אפידורל. אז אנחנו לוקחים מחט ואת התאים שלנו מזריקים דרך אגב, אז יש לנו שיתוף פעולה עם בית חולים הדסה, ובשנה הבאה אנחנו גם נעשה ניסויים בצפון אמריקה.
מה הם עושים שם? כי אתה יודע, להגיד שתאי העצב לא מתפקדים, ואז אתה צריך להחליף אותם או להחליף אותם לתפקוד.
אנחנו לא מחליפים את תאי הצו, אנחנו מוסיפים אסטרוציטים, שיחליפו את האסטרוציטים החולים שלא מתפקדים. האסטרוציטים יושבים לאורך האקסון, ומטפלים בו.
אתה אומר אקסון זה חוץ השדרה?
האקסון הוא החלק הארוך של תא, של הנוירון, של הצו. אז אם יש לך גרעין של תא הצו במוח, האקסון הוא חוט ארוך, 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 שהולך לאורך כל חוט השדרה עד כף הרגל.
אוקיי.
ואם יש בו בעיה מסוימת והוא מתנוון, אנחנו מסוגלים לתקן אותו על ידי אסטרוציטים. אנחנו לא משתילים תאי הצו, אנחנו משתילים אסטרוציטים שיתקנו את תאי הצו הקיימים.
ואז ככל שאתה מזהה את הבעיה הזאת יותר מוקדם, אתה יכול להשתיל את זה בצורה קצת, או, לא להשתיל, סליחה, להכניס את זה קצת יותר מוקדם, למקום אחר, ואז פחות לסכן את האדם, אבל מראש
אני מאוד מתרשם ממך, רמי, אתה מאוד מאוד חכם, ואתה נוגע באמת בנושא שהוא מעסיק אותנו הרבה בתקופה הזאת, באיזה שלב אנחנו מתחילים לטפל. ככל שנתחיל לטפל בחולי ה-ALS בשלב יותר מוקדם, כן. הסיכויים שלנו לריפוי הם יותר טובים, אתה צודק.
אוקיי. אתה צריך לייצר כאן איזושהי מערכת שבעצם תחליף, שוב, זה חור שחור עבורנו כי זה עצבים, ואנחנו יודעים שכל מה שקשור למוח, אנחנו יודעים שהוא עובד, אנחנו לא יודעים איך הוא
כן,
עובד.
כן, הסיבה שבחרנו, שאבי בחר להתחיל לעבוד על ALS, כן. היא כיוון שהיא מחלה חשוכת מרפא, ויהיה לנו יותר קל לקבל את האישורים מהוועדות האתיות להתחיל ניסויים בבני אדם.
אוקיי.
אבל אסטרוציטים הם תאי תמך בנוירונים, והם יכולים לעזור להרבה מאוד מחלות. אז אם אני מדבר על הרפואה של המחר, יש שפע של מחלות שקשורות לתחזוקה של תאי עצב שנפגעים, כמו למשל טרשת נפוצה או מחלות אחרות, שגם בהם נוכל אולי לטפל, ואולי בעתיד גם באלצהיימר או בפרקינסון, או בבעיות בעצב הראייה בגלאוקומה, או מחלות אחרות שבהם אנחנו רוצים לתחזק את תאי הצו שנפגעו.
תראה, כדי לתחזק, גם כדי לתחזק אותם וגם כדי לזהות אותם, אתה יכול לעשות את זה קודם, אם, ותגיד לי כאן אם אני בכיוון הנכון, אם זה נניח בעיה שאתה מזהה אותה בשאר בני משפחה של אותו אדם, ואז
אתה נוגע בנקודה חשובה, ב-ALS אחוז מסוים מהחולים זה
בעיה גנטית.
זה משפחתי, אבל ברוב המקרים זה ספורדי, ברוב המקרים אין עוד בן משפחה. אבל בהחלט אנחנו חושבים שגם במחלות תורשתיות, גם במחלות מולדות, אבל בעיקר אני חושב שבעתיד אנחנו נוכל לעשות אבחון מוקדם של מחלות, ואולי אפילו לטפל באנשים בריאים כדי למנוע הופעה של מחלות בכלל.
יש תסמינים שאתה יודע שלפיהם הכיוון הוא אל ה-ALS? זאת אומרת, הבן אדם סובל מאיזה שהם דברים ש... בוא נגיד, שאתה אומר אחד ועוד אחד ועוד שתיים ועוד חמש וזה, זה בדרך לשם?
ההבחון של ALS הוא לפעמים קצת מאוחר, כי כן. לא תמיד התופעות הן מאוד ספציפיות, והאדם מתלונן תקופה מסוימת, ולוקח זמן לפעמים, וגם בטרשת נפוצה, ידועים מקרים שחולים הסתובבו ואמרו להם, הבחנה שגויה. אין הבחנה חד משמעית שאומרת, כן, זה ALS, אין סמן מסוים. בעתיד אני מניח שיהיה, ואז נוכל להבחן את זה בשלב מוקדם. וכמו שאני אומר, כיוון שאנחנו בתוכנית על רפואה של מחר, אז אנחנו יכולים להפליג על כנפי הדמיון, ולהגיד שאני חושב שבעתיד כל הנושא הזה של הזדקנות, של אייג'ינג, יטופל על ידי תאים שאנחנו מכניסים כדי למנוע בכלל הופעה של מחלות, איזושהי תחזוקה מסוימת של הגוף, שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים פעם בכמה זמן לבוא ולעשות איזשהו טיפול 10,000, להוסיף תאי לבלב או להוסיף תאי אסטרוציטים או תאים אחרים שנדרשים.
או להוסיף, או לייצר איזשהו שיפוץ כללי, כי גם האור באיזושהי צורה נכון, קצת מזדקן. אני אשאל אותך לסיום, איפה התהליך הזה עומד? כי אני יכול לחשוב על זה שאוקיי, אנחנו נמצאים בתהליך של ניסויים קליניים, אבל הוא מוכרח להישען על איזשהו חזון כדי להגיד לאן אני רוצה להגיע בסוף. אז איפה אתה עומד היום?
אני חושב שהחזון באמת, אני רוצה לקראת סיום להגיד שהחזון באמת שייך למישל רבל, לאבא שלי, שהקים את החברה הזאת. הוא חתן פרס ישראל כי הוא הקים את הנושא של ביוטכנולוגיה. אני חושב שישראל יכולה להתהדר במדענים שלה ובפרויקטים שלה. הלוואי שמדינת ישראל הייתה מוצאת תקציבים כדי לתת למחקר בסיסי ולמחקר יישומי, כדי להצעיד את ישראל קדימה לכיוון שאנחנו יכולים לתרום לאנושות בתחום של מדע, רפואה ובריאות.
אריאל, אתה יודע שרוכבי אופנועים הם מאוד עקשנים. וגם אתה וגם אני, יש לנו איזושהי היסטוריה בתחום הזה. אני לא מתאפק. איפה אתם עומדים היום? זאת אומרת, מה אתה יכול להגיד היום שלא יכולת נניח להגיד לפני 3 או 4 שנים בתחום הזה של רפואה שתכליתה, לייצר
אחד פה. מההישגים היפים של השנה האחרונה בקדימה סטם, זה שיתוף פעולה עם חברת אי-טולרנס בארצות הברית, שהיא יודעת לעשות שינוי גנטי בתאים שלנו, שהם לא יידחו על ידי מערכת החיסון. כמו בהרי פוטר, יש איזושהי מין גלימה כזאת שמסתירה אותה ממערכת החיסון. אז אני חושב שהעתיד באמת יהיה קשור לשילוב בין מערכת של סל תרפי, של ריפוי תאי, ושל הגנה כנגד דחייה, ואני חושב שהשמיים זה הגבול בדמיון של לאן אנחנו יכולים להגיע.
פרופסור אבל, אתה שם לב שאני לא מפסיק לשאול, אבל לצערי, השעון עוצר אותי.
אנחנו ניפגש שוב, אני מניח.
אין בעיה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. שמחתי לדבר איתך.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים. אפשר לבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? טיפולים בגידולים סרטניים המופיעים בעיניים.
כשאנחנו מסתכלים למישהו לכאורה בלבן של העיניים, בעצם אנחנו, זה מוסתר על ידי איזה קרום שקוף כזה שנקרא לחמית, שיכולה להופיע בו גם מלנומה, והרבה יותר שכיח, מאוד נדיר, אבל עדיין הרבה יותר שכיח בעין, מלנומה בתוך העין, שאנחנו קוראים לה מלנומה של האינביה.
מרחב הסייבר כמרחב מדיני שיש להגן עליו כמו על מדינה.
הדמיון המדיני, איך מדינות, איך מקבלי החלטות, איך מוסדות של מדינה מדמיינים את המרחב המדיני, התרחב גם למרחב הווירטואלי הלא פיזי. בצורה דומה לאיך שהוא התרחב היסטורית למרחבים שהוא מעבר לפיזיים שהוא לא המרחב היבשתי.
וגם איך מחזקים את האונות הגברית.
התאריך האפלו זה נשלט על ידי משהו שנקרא טוניקה אלבוג'יניה, שזה סוג של שרבול לאורך כל האיבר.
בעברית קוראים לזה ביוב.
שבעצם הוא לוחץ על הורידים, שזה המנגנון או הדרך שאדם יוצא מהאיבר.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.